בצד הגרפי של האותיות. השקר הוא בניגוד לאמת. האמת, כל אות עומדת על שני רגליים. א', מ', ת', כל אות עומדת על שני רגליים. זה יציב. השקר, כל אות עומדת על רגל אחת. גם זה שהאמת כוללת את כל האותיות, האות הראשונה, האמצעית והאחרונה. לעומת זאת, השקר, אומר המהר"ל, זה שלוש אותיות בסוף האלף-בית, אף אות לא נמצאת במקום.
בסדר?
כן, כי זה רגל אחת. לכן כתוב, שקר אין לו רגליים, כי הוא עומד על רגל אחת. כמה זמן אפשר לעמוד על רגל אחת? כן, במאמר מוסגר, שאלו פעם את הגר"א, למה רש"י כתב על הפסוק כל הולך על גחון, רש"י כתב על מאב. במקומות אחרים מתורגם גחון בטן. שם רש"י כתב מאיים. למה? אומר הגר"א, זה הוכחה שרש"י כתב את פירושו על התורה ברוח הקודש. איך פותח רש"י את פירושו על התורה? אמר רבי יצחק, כן? באות א'. איך מסיים רש"י את פירושו על התורה? יישר כוחך ששיברת, האות ת'. מה המיוחד במילה גחון? יש שם וו ארוכה. מה המיוחד במילה הזאת?
אמצע התורה.
אמצע התורה באותיות. אז מתבקש מאליו שהמילה הזאת תהיה אמן. לכן רש"י תרגם מאב ולא בטן. וכן, האמת כוללת את הכל, מהתחלה עד הסוף. השקר תופס לו איזה פינה. איזה פינה הוא תופס לו? תופס לו משהו אמיתי. מפני ששקר אין לו רגליים, אם לא יהיה לו איזושהי נקודה של אמת, הוא לא יעסיק מעמד. וכך דרכם של כל האידיאולוגיות השקריות, הם חייבים לסובב את עצמם מסביב לנקודת אמת. זה מה שמחזיק אותם. אילולא הנקודה הזאת, הם לא יחזיקו מעמד. כתוב בזוהר, בפרשת תרומה, זה לא מופיע כאן במקורות, כתוב ככה, ביום ההוא קיבץ נבוכדנצר את כל האומות והעמים והלשונות שיעבדו לצלם, ולקח כלי מכלי בית המקדש, שהיה חקוק בו השם הקדוש, והכניסו בפיו של אותו צלם, ובשעה ההיא דיבר הצלם גדולות, כי היה בו את השם המפורש, עד שבא דניאל וקרב לצלם ההוא ואמר, אני שליח של האדון העליון, גוזר אני עליך לצאת מכאן. הזכיר את השם הקדוש ויצא הכלי מפיו של הצלם, מיד הצלם נשבר. ואיינו נכתיב והוצאתי את בלעו מפיו ולא ינערו אליו עוד הגויים. כל הכוח של הצלם הזה זה בגלל שיש בו את השם בתוך הפה, אז הוא יכול לדבר גדולות. הוציאו לו את השם, הוא כולו שקר, הוא מיד נמס מיד. חז"ל דורשים על הפסוק, איתן מושבך ושים בסלע קיניך. אמר בלעם ליתרו, הלא שנינו היינו באותה עצה אצל פרעה להשמיד את היהודים. איך אתה יצאת ואני נכשלתי? משל לציפור שברח מן הצייד ונפלה לתוך ידו של איכונים של מלך. תראו, הצייד רודף אחרי ציפור. איפה המקום הכי בטוח שהציפור יכולה להתחבות? אומרים חז"ל, על הראש של המלך, יש אנדרטה גדולה של המלך בכיכר העיר, על הראש של המלך עומדת הציפור. כאילו אומרת לצייד, נראה אותך עושה לי משהו. מה אתה עושה? מה, אתה תירה בחץ? אתה תפגע בעין של המלך. זה המקום הכי בטוח. זה דוגמה שאומר הזוהר, אידיאולוגיה שקרית שרוצה להתקיים. הדבר הכי טוב בשבילה זה לקחת את השם המפורש. לקחת איזו נקודה אמיתית ולבנות מסביב לה את כל האידיאולוגיה שלה. נו, עכשיו תנסה להשמיד אותה. הרי אתה הולך להילחם גם נגד השם המפורש. זה לא ייתכן הדבר הזה. ולכן, מה אנחנו צריכים לדעת? שכשאתה הולך להילחם נגד תנועה כזאת, אל תילחם באופן טוטלי. תילחם רק נגד השקרים שמסביב, אבל תודה, תתן לגיטימציה לנקודת האמת של התנועה הזאת. אתן לכם דוגמה שהרב מדבר עליה הרבה באגרות. היחס שלנו מהתנועה הציונית, החילונית, שהרב לא חסך דברים נגדה. כן, יש איגרת אחת חריף מאוד שהרב כותב שם שהיא מחפה את חרסיה בהיסטוריה, בחיבת שפה, בכל מיני דברים שקריים, שסופר אומר שזה יביא לשנאת ישראל ושנאת ארץ ישראל. זה הוא כתב בימים שהציונות הייתה בשיאה. היום אנחנו מבינים מה שהוא כתב. אבל איך נלחמים נגדה? אז יש שיטה שאומרת, הם עולים לארץ ישראל, אנחנו לא נעלה לארץ ישראל. הם מדברים עברית, אנחנו לא נדבר עברית. וכדומה. אומר להם הרב קוק, אתם לא יכולים ללחם בצורה כזאת. מפני שבזה אתם נלחמים נגד כל התנועה הזאת. אבל התנועה הזאת יש לה איזה יסוד מרכזי, שהרב קוק קורא לזה כללות האומה. הם מדברים בשם כלל האומה. הם רוצים להיטיב עם כלל האומה, הם רוצים להציל את עם ישראל. אתה יכול להילחם נגד זה? מה זה? זה נגד התורה? התורה שלנו היא לא בת כלל האומה, היא לא בת לשון הקודש, היא לא בת לאומיות, היא לא בת ארץ ישראל. אז מה אתה נלחם נגד הדברים האלה? וזה מה שמחזיק אותם. אז תילחם נגד הדברים הצדדיים, שהם דברים שקריים, אבל אל תדחה מכל וכל. תגיד, מי שהולך לתנועה הזאת, אותו דבר גם נגד הסוציאליזם הוא דיבר. הסוציאליזם הרי משך צעירים ולקח אותם בסופו של דבר לאבדון, מה שהיה ברוסיה הקומוניסטית. אז הרב מסביר להורים שהתייעצו איתו מה לעשות עם הילדים. הוא אומר, אתם לא יכולים להילחם נגד כל הרעיון של הסוציאליזם, כי מקורו בתורה. אז תילחמו נגד כל הדברים הצדדיים, אבל לא נגד הרעיון ביסודו. להפך, תסבירו להם שהרעיון מקורו אצלנו בתורה, עד שזה הגיע לרוסיה הקומוניסטית, כבר כמעט לא נשאר ממנו כלום. אז למה לכם ללכת כל כך רחוק? תיקחו אותו מהמקור שלנו. הנה דוגמה נוספת, וזה נראה כאן בפנים. הנושא של אמונות ודתות אחרות. איך אנחנו צריכים להתייחס להם? נצרות, אסלאם? אז תראו, במקור ה', על דבר האמונות הזרות, אומר לכבוד גדולתו, לדעתי, כי לא אבלעתם והרסתם עם מטרת אורם של ישראל, כמו שאין לנו מכוונים ארס כללי לעולם ולאומיו כולם. מה, נכון שאנחנו עם נבחר, אז זה אומר שאין עמים אחרים? ואין דתות אחרות? אנחנו לא מתכוונים להרוס את כולם. מה אנחנו רוצים? תקנתם והעלאתם. הסרת סיגיהם. וממילא יצטרפו בזה למקור ישראל, הם יבינו מה המקור שלהם. להשפיע ללם תעדני אורות. הנה הוא מביא את הפסוק שהזכרנו קודם, והסירות היא דמיו מפיו, ושיקוציו מבין שינה, ונשאר גם הוא לאלוקנו. וזה נוהג אפילו באליליות, כאן בחומר בדתות הנסמכות בחלק מיסודותיהם על כל תורת ישראל. הנצרות והאסלאם הם נסמכים עלינו. וגדולים דברי הגרזה. אתם יודעים שכל מקום שכתוב בתורה את המילה את, זה בא לרבות את התפל. למשל בשור המשכל כתוב, ולא יאכל את בשרו. דורשים חז"ל את התפל לבשרו. מה זה התפל לבשרו? זה האור. גם האור אסור בהנאה. אז דורש הגר"א, ואת עשיו שנאתי, את התפל עשיו. מה אני שונא בעשיו? את התפל. אתם זוכרים את הרמח"ל מוולוז'ין? ראשו קבור בקברי אבות. אבל עיקרו שהוא ראשו, ועד דאב עד דאלמא גייס, יחד עם אבות העולם. ועל כן אמר יעקב, ראיתי פניך כראות פני אלוקים. את מה ראה יעקב? את פניך, את הפנימיות. שמה באמת הוא ראה כראות פני אלוקים. אמר איש האמת יעקב, איש תם ודברו לא ישוב ריקם. ואהבת אחים של עשיו ויעקב, של יצחק וישמעאל, תעלה על כל אותם המאומות שהרשעה הנכרכת בתרומת הגבייה גררה אותם. והיא תתגבר עליהם, בסופו של דבר תאבכם לאור וחסד עולם. דעה רחבה זאת, שמה? שבכל דבר רע יש גם דבר טוב. ולכן אנחנו לא רוצים להשמיד את הדבר הזה לגמרי. ממותקת במתקע ודיבשה של תורת אמת. תורת אמת זה כינוי לתורת הנסתר, הקבלה. היא צריכה להתלוות עם כל אורחותינו באחרית הימים. בימים שלנו היום, היא כבדה דמשיכה, צריך לאחוז בשיטה הזאת. לא להרוס את הדבר לגמרי, אלא לחפש את האמת שיש בו בתוכו. ולמיכתא מאורייתא בהיכנא דמלכא משיחא, והפיכת מרירא למתיקא וחשוכא לנאורא. הרב רומז כאן למה שכתוב בקדמת הזוהר, שראש הישיבה של היכלו של משיח מכריז, מי שלא יודע להפוך רע לטוב ומר למתוק, שלא יבוא לפה, שיחפש ישיבה אחרת. בישיבה שלנו, בהיכל המשיח, מלמדים איך הופכים רע למתוק, לטוב ומר למתוק. איך הופכים את זה? בזה שמגלים את הטוב ואת המתוק שיש בתוך הדברים הרעים, וממילא כל השאר כבר מתפרק והכל הופך להיות טוב. זה הרעיון של מלכה משיחה. אם כן, פה אנחנו עוברים לנושא של חמץ ומצה. תראו, האות ח' היא בנויה עם מסגרת של, כן, שלוש צלעות, למטה זה פתוח. למטה זה פתוח, המילה ח' בכלל מסמלת את האבון, כן? עבירה. התוצאה של העבירה, שמי שנמצא למעלה, יורד למטה. יש גיהינום. אבל יש שני תגים שמחברים, הגמרא אומרת שזה חיו ברומו של עולם. כלומר, גם החוטא עדיין מחובר עם ריבונו של עולם. אבל הוא יורד למטה, כתוצאה מהחטאים שלו. העולם הזה נברא בהי, אומרת הגמרא. למה הוא נברא בהי? ההי זה כמו החטא. יש גם כן פתח למטה. אומרת הגמרא שמי שחוטא הוא יורד למטה, כמו בחטא. אבל מה? יש פתח למעלה, בהי. אסור שזה, שהיות של הצלע השמאלית תיגע למעלה, כי אז זה הופך להיות חטא. חייב להיות, לשון הגמרא זה נקרא תלוי, היות תלויה באוויר. כתוב בגמרא שכל הרוצה לצאת יוצא לתרבות רעה, כלומר למטה, אבל מיתה מתליה קראי, למה היות הזאת תלויה? מפני שאם חוזר בתשובה, מאי ללא. כלומר, יש פתח למעלה. אתה רוצה לחזור בתשובה? אתה יכול לחזור בתשובה. אז זה ההבדל בין ה-ה וה-ח. עכשיו תציירו לעצמכם את המילים חמץ ומצה. המם והצדיק, אם זה משותף, גם לחמץ וגם למצה. מה בכל אופן ההבדל בין החמץ והמצה? פה יש ה, פה יש ח. אם אנחנו צריכים להרוס את החמץ, לא יישאר כלום. אנחנו אומרים לא, אל תהרוס את החמץ. אם אתה רוצה לתקן אותו, מה תעשה? תשבור נקודה קטנה של החטא. ואז השבר הקטן הזה הופך את החטא לאי. וממילא החמץ הופך להיות מצה. מה ההבדל בין חמץ למצה? זה עניין של שנייה. 18 דקות, מעבר לזה זה חמץ, מעבר לזה זה מצה. זה מלמד אותנו שבשביל לתקן את החמץ, אתה לא צריך להרוס אותו לגמרי. תשבור נקודה קטנה. זה מה שאנחנו מדברים פה במאמר הזה. זה מה שכותב כאן הרב בפסקה האמצעית. כל אור העתיד, מה אמרנו, מה יהיה בעתיד? היכל המשיח. כתוב שם שלעתיד לבוא, יברכו על הרעה כמו שמברכים על הטובה. מה זאת אומרת? הרי לא יהיה רעה לעתיד לבוא. אומרים המפרשים, מה שברכנו היום על הרעה, ברוך דיין האמת, לעתיד לבוא, נברך הטוב והמתים. על מה נברך הטוב והמתים? על הרעה שיהיה לעתיד לבוא, הרי לא יהיה רעה לעתיד לבוא. אלא הכוונה היא, על מה שברכנו היום, דיין האמת, כי היה רע, על אותו דבר, נברך לעתיד לבוא למפרע הטוב והמתים. כי אנחנו נבין איך הרע בעצם הוא היה חלק מן הטוב. שהיום בעולם הזה לא הבנו. לעתיד לבוא אנחנו נבין את זה. ולכן יברכו על הרעה כמו שמברכים על הטובה. וכן אומר הרב, כל אור העתיד, הופעת כבוד השם בעולם, תגלה את העוז. זה לא דבר פשוט. איך אפשר להילחם עם הרע בלי האינסטינקט הטבעי הזה שאומר, תסלק אותו מהבמה. אומרים לך, לא, אל תסלק מהבמה, רק תתקן אותו. ובשביל זה מספיק לשבור חתיכה קטנה. זה העוז לשבר את הנקודה המבדלת בין עומק רע לעומק טוב. וזה יכניס תחת החפץ הרע והשפל, חפץ טוב ומרומם, ואז החמץ העולמי יהפך למצה. אם אתה תשבור את הנקודה הקטנה הזאת, הכל יהפך להיות מצה. כן, זהו הרעיון בכללו, ועכשיו אנחנו הולכים לפענח את הקטע היותר מסובך כאן. ובשביל להבין את העניין הזה, אנחנו נלמד את הגמרא במקור ו', אומרת הגמרא בפסחים, עתידה מצרים שתביא דורון למשיח. כסבור, אינו מקבל מהם, הוא לא רצה לקבל. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, קבל. הם עשו אכסניה לבניי במצרים. הלאה, שני, כתוב, כוש. גם כן, בא, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, קבל. השלישי, כתוב, נשאה מלכות רומי הרשעה קל בחומר בעצמה. ומה עלינו שאין אחיהם כך? אנו שאנו אחיהם, לא כל שכן, אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל, גאר חיית קנה. זה פסוק בתהילים, גאר חיית קנה. אז יש כאן שלושה פירושים לפסוק הזה. פירוש ראשון, גאר חיה הוא קנה לך פידה. רש"י אומר, במקום החיה הזאת תקנה את עם ישראל. דבר אחר, גאור חיית קנה, שדרה בין הקנים, וכתיב יחרסמנה חזיר מיער, וזיז שדה יראנה. כן, כולם יודעים שמי זה החזיר? זה עשיו אדום, כן? פירוש שלישי, אמר הבכי אמר רבא, גאור בחיה, שכל מעשיה נכתבים בקולמוס אחד. כן, אנחנו עוסקים כאן עם מלכות אדום, שאנחנו נמצאים בעיצומה של הגלות הזאת. לא נאריך בזה עכשיו, רק אספר לכם שהרמב"ן בכמה מקומות בפירוש שלו על התורה ובכתביו כותב שמלכות אדום זוהי הנצרות. והוא מסביר שאדום היו הראשונים שקיבלו את הדת הנוצרית, משם זה התפשט לרומים, שם הקיסר קונסטנטין, כיוון שזאת הייתה אימפריה ענקית, הוא חייב את כולם לקבל את הדת הנוצרית, ולכן הוותיקן גם נמצא ברומי, ויש לו הרבה ראיות לדבר הזה. כן, אנחנו מזהים את עשיו, שזה מלכות אדום, וזה רומי, וזאת היא הנצרות. כל שלושת הפירושים האלה באים להתמודד עם הפסוק הזה, גאר חיית קנה, כשכל הפירושים מסתובבים מסביב לזיהוי הזה של החיית קנה עם אדום, עם רומי, עם הנצרות. הקדוש ברוך הוא אומר לגבריאל, גאר חיית קנה, וכאן יש שלושה פירושים. מה זה קנה? אז פירוש אחד, דורש את הגמרא, קנה זה מלשון קניין. תגאר בחיה, תקנה לך את ישראל במקומם. כן? זה מבוסס על המדרש הידוע, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר, הגמרא דורשת, אם עלה אחר עבר, כשזה עולה זה יורד, כשזה יורד זה עולה, אנחנו שנינו לא יכולים להיות ביחד, או אנחנו או הם. לכן אם אתה תגער בחיה, תקנה לך את העדה. במקום אומות העולם, הנצרות, תקנה לך את ישראל. נקודה שנייה, מי זה החיה הזאת? חיית קנה, זה דרשה אחרת, שהיא גרה בין הקנים. ועל זה דורשת הגמרא, יחרסמנה חזיר מיער. אם כן, החיית קנה, זה עשיו, זה אדום. או מצד שיהיו אנחנו והם נמצאים בשני קני המאזניים, או מצד שזה החזיר שפושט את כלפיו להראות שהוא טהור וחי בין הקנים. והפירוש השלישי, קנה מלשון קנה, שהסופר כותב בקנה. כן? מה זה קשור לכאן? אז רש"י כותב, בין הקנה... נכתבים בקולמוס אחד, אומרת הגמרא, כלומר כולם באחד להרע לישראל. ואם בא ישראל לדין לפניהם, כולם מחייבים אותו. מדכתיב קנה ולא קנים, משמע קולמוס אחד. תראו כמה שזה תואם למה שקורה אצלנו היום, שכשיש בעיה בעם ישראל, כולם מחייבים אותו. אין עם בעולם שיגיד, רגע, אולי מגיע להם גם כן משהו. לא, אנחנו תמיד החייבים. אני שמעתי פעם שיעור של הרב סולובייצ'יק בקלטות, בתקופת מבצע סיני. אז הוא התבטא ככה בלשון שלו, הוא אמר את זה ביידיש, אז הוא אומר, תראו מה קורה כאן. הלוא במקום אחר בעולם, אם היה קורה דבר כזה, היו כובשים איזו שכונה קטנה כמו עזה. זה שכונה כזאת, הוא אומר, שנכתבת על המפה, כך הוא התבטא באותיות, תן תן ומתן. כן? מה זה? זה? מי יעשה לב לזה בכלל? אבל כשזה קורה אצלנו, כל העולם על הרגליים. איפה יש עוד דבר כזה בעולם, שעל בניית איזה בית, אז כל העולם על הרגליים. איפה יש דבר כזה? הוא אומר, זה המרכזיות של עם ישראל. זה תוצאה של הקולמוס הזה של הנצרות, שכל מקורה בעצם זה בברית החדשה. על ידי הספרות הזאת של הברית החדשה, של הקולמוס הזה, בזה הם כובשים את העולם באנטישמיות שלהם. עכשיו, אנחנו רוצים לברר איך אתה נלחם נגד הקולמוס הזה. מה עושים? פירוש הראשון הוא קודם כל להפסיק עם הנושא הזה של הכתיבה. עכשיו אני לא מדבר רק על הנצרות, בכלל. תראו, היום יש אינטרנט וספרות וכלי תקשורת. איך נלחמים נגד התופעה הזאת? אני רוצה להקריא לכם כמה משפטים שכתב הרב, זה מאוד נוגע לעניינו. הוא אומר, הרינו קרואים לחפש אחרי דרכי תעמולה של קירוב לבבות. איך אנחנו מקרבים את הרחוקים? לא, לא, זה לא מופיע כאן בעולם. הוא אומר, חמושים אנו צריכים להיות למלחמת השם בעמלק. הפנימי והחיצוני. והננו חייבים להכין לנו את הנשק הזמני, זה העת. זה הנשק היום, העת, הקולמוס. אומר, הספרות והשירה, מוכרחים אנחנו להראות שגם במקצוע הזה יהיה לנו משלנו, ספרות ושירה משלנו, ולא תהיה עוד ברית קרותה שכל בעל כישרון ספרותי וכל משורר מפורסם מוכרח להיות כופר ופושע ישראל למפרע. למה זה קורה ככה? שכל סופר צריך להיות שמאלני. ואת מגדל התרמית הזה אנחנו חייבים להרוס ולהראות לכל באי עולם את העוד השירי והנועם הספרותי בספרות שלנו. והעת כבש את העולם, הוא רודה במחשבות, ברגשי הלב ובמעשים, ואנחנו חייבים לקחת את הנשק הזה ולהתחיל להשתמש בו. טוב, אין לנו זמן להאריך בעניין הזה, אבל בכל זאת זה הרעיון של הקנה. אבל זה שוב אותו רעיון. אל תשבור את הקנה ותגיד, זהו, כל העיתונים סגורים, כל הספרות סגורה, אנחנו לא עוסקים בזה. לא, זה לא ילך היום. אז צריך לדעת לתקן את זה. איך מתקנים את זה? אז עכשיו, בואו נחזור למאמר. תראו, אותו קנה של חיית קנה, המשתמש בכוחו הספרותי לרועץ, להמם את החברה, ולבצר את מקלטי הרשעה, לחזק את מקלטי הרשעה, יקרת ממנו חלקו הירוד, המשתפל לאותם התאומות האפלים. אותו קנה הוא משתפל לתאומות אפלים. הוא מראה את הדברים הכי שפלים שיש בחיים. תעשו קצת השוואה בין הסרטים שאנחנו היינו רואים פעם כשהיינו ילדים קטנים למה שיש היום. מה הילדים רואים היום? מה אנחנו ראינו פעם? אז הוא אומר, אל תשבור את הקנה. אל תשפיט אותו. אבל תתקן אותו. כדי שיתקדש להראות בכוחו את מה שראוי להראות בעולם, שאדם עשוי בצלם אלוקים חי בו. אז תשתמש בכוח הספרות, אבל תתקן. תראה את הספרות היפה, את הצדדים החיים, היפים של החיים. הלאה. ואותו הקנה שהעלה סרטון הוא כרך גדול שברומי עליו הוא בנוי. תראו, אנחנו ראינו בגמרא במסכת פסחים, מה קרה פה? אמר הקדוש ברוך הוא לגבריאל, גאר חיית קנה. למה דווקא גבריאל? כי אנחנו כולנו זוכרים את מה שהגמרא מספרת, שבזמן ששלמה המלך נשא את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ועליו נבנה סרטון, ועל הסרטון הזה נבנה אחר כך העיר רומי. מה הקשר בין שלמה ובת פרעה ורומי? אז הרב רומז בזה כאן. אותו קנה שהעלה סרטון וכרך גדול שברומי עליו הוא בנוי, מאיפה הוא צמח? שלקח את עוצם כוחו מפני הירידה הישראלית, אשר באה מאז קודם החפץ לנטייה החיצונית של התהדרות גויית. שלמה המלך פוזל לעבר תרבויות של גויים, והוא נושא את בת פרו. אז הקדוש ברוך הוא אומר לגבריאל, נעץ קנה בים, ותבנה עליו את העיר של רומי, שהיא משמשת האנטי של עם ישראל. כי אתם פזלתם לאומות העולם, אז עכשיו יהיה לכם את השוט הזה של רומי. אז מה עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא לגבריאל? גאה חיית קנה. כיוון שהם עומדים זה מול זה, אז קנה לך עדה, ברגע שרומי יורדת, אז עם ישראל עולה. אז תוריד את רומי ותעלה את ישראל, קנה לך עדה, ואז יבוא המלך המשיח. עכשיו, אנחנו צריכים להבין מה הפירוש של הביטוי הזה, אותו קנה של חיית קנה, המשתמש בכוחו הספרותי לרועץ. אז תראו עוד דברה אחת קטנה במסכת פסחים, במקור ג', תנא דבר רבי ישמעאל, בשכר שלושה ראשון, זכו לשלושה ראשון. אז יש, ערך ביום הראשון, תשביטו שעור מבתיכם, ביום הראשון כתוב, לקחתם לכם פרי עץ הדר וכו', שלוש פעמים כתוב בחגים ראשון, וכנגד זה זכו לשלושה ראשון, להחריד זרעו של עשיו, לבניין בית המקדש, ולשמו של משיח. להחריד זרעו של עשיו, דכתיב היצא הראשון אדמוני, לבניין בית המקדש דכתיב כיסא כבוד מרום מראשון, ולשמו של משיח שדכתיב ראשון לציון הנה הנם. אם כן, זה מול זה עומד על כפות המאזניים, עשיו והמשיח. כאשר עשיו יורד ונופל, אז אנחנו מגלים את המלך המשיח, ואז בא ראשון לציון הנה הנם. מה אנחנו צריכים לעשות, הוא אומר, כדי להביא את המשיח? אנחנו צריכים לשבור את הקנה. ומה קורה כששוברים את הקנה? מישהו כאן הצליח לתפוס את העניין? תשבו את החמץ ומצה.
אתה שובר את החן,
יש החיים. אז מה זה בא לשבור את הקנה?
הוא
אומר לשבור את החלק הירוד של הקנה. מה זה החלק הירוד של הקנה? זה הרגל של הקוף שיורדת למטה. אם אתה תשבור את הקוף, אבל אל תחסל אותו לגמרי, רק תשבור את החלק הירוד, אותו חלק שהוא אומר שיורד לצדדים השפלים של החיים ומתאר את כל הגוץ שיש כאן, אז אל תהרוס אותו, כי אנחנו רוצים להשתמש בספרות. רק תשבור את החלק הירוד, תשבור את הרגל של הקוף, ואז מה נקבל?
היי.
ואז מה יהיה הקנה? הנה. זה מה שהרב מסיים כאן. ביום שנשא שלמה את בת פרעה, גאר חיית קנה, ויאמר, הנה, במקום הקנה, זה מתחבר עם החלק הראשון של המשפט, כן? אותו קנה שמשתמש לרועץ, אז אותו קנה יקלט ממנו חלקו הירוד, ואז זה נקרא גאר חיית קנה, ויאמר, הנה, ראשון לציון, הנה הנם, בירושלים, מבשרת עין. אם אתה תדע איך להילחם עם הקנה הזה, במקום להרוס אותו לגמרי, אתה רק תשבור, כמו בחטא וההי שהחמץ הופך להיות מצה, כך הקנה הופך להיות הנה. וזה העניין של המשיח כנגד עשיו. אז יש בדברים האלה דברים אמיתיים נכונים, כמו בכוח הספרותי, כמו בקנה הזה. אם תדע רק להשתמש בו לצרכים חיוביים, ואז לא נצטרך לשבור אותו, להרוס אותו לגמרי. כן, זה הפועל היוצא מכל מה שדיברנו, כשאתה הולך להילחם נגד רע, אל תילחם נגד כולו, מפני שבתוכו יש נקודה של אמת. ככה זה ברצון וככה זה ביצר הרע. אתם יודעים שהגמרא במסכת יומא מספרת שאחרי שביטלו את היצר הרע של עבודה זרה, אמרו, אם ככה, אולי נבטל גם את היצר הרע של עריות. התפללו ולקחו מהם את היצר הרע של עריות. מספרת הגמרא, למוחרת לא השיגו ביצה אחת לרפואה, מישהו שהיה חולה. ביקשו שירד בחזרה. מה הרעיון? כי היצר הרע, זה מה שהתחלנו את השיעור, זה הרצון, זה הכוח הכי חיובי בבריאה. אם אתה מסלק מכאן את הרצון, הכל הופך להיות אפתי, פסיבי. אתה לא רוצה שום דבר. איך אפשר ללמוד ככה בית? אין שום מוטיבציה. אז גם התרנגולות לא מטילות ביצים. אמרו, טוב, תחזיר את זה בחזרה. אז הרעיון הוא שוב, לא לסלק מכאן את היצר הרע לגמרי. הוא חשוב מאוד, בלעדיו העולם לא יכול להתקיים. אבל תנסה לברר את נקודת האמת שבו, כמו שאומר ראש ישיבת המשיח, יש בו דבר טוב, תלמד איך מוצאים את נקודת האמת, ואז תהפוך את הרע לטוב ואת המר למתוק. עכשיו אני רוצה להראות לכם לסיום פסקה אחת בזוהר. כידוע, הרב קוק היה לומד בלילה זוהר, ולמוחרת, כך העיד הנזיר, למוחרת היה כותב את הפרקים של אורות הקודש. אז מי שקורא את הפרק הזה לא מסוגל להבין מה כתוב כאן. אבל עכשיו תראו את המקור של כל הדברים האלה, של מקור ז'. הוא אומר, בוא, זה התרגום של הסולם, בוא ראה במצרים שולטת אותה חיה קטנה, וממנה יוצאים כמה ממשלות למיניהם, וכולם הם בסוד חמץ, כיוון ששיבר אותה הקדוש ברוך הוא, הוציא חמץ והכניס מצה. ובמה שיבר? היינו בחוט דק וקטן מכל, שיבר את החץ של חמץ, ונעשו אותיות מצה. והיינו דשיבר עוד חץ של חיה הזו הנקראת חמץ, ועל כן נקראת חיית קנה, מפני שקל לשבור אותה כמו קנה זה. ובמה נשבר? היינו בחוט קטן כסערה. שיבר את החטא, העבירה המיתנה ונעשית מצה. ועל כן כתוב גאר חיית קנה, כי גאר בה הקדוש ברוך הוא במשבר אחת של חמץ ונעשית היל. וזמין עתיד הקדוש ברוך הוא לשבור את הקנה ההוא כאין זה. דהיינו, שישבור את רגל הקוף מן הקנה וישאר הנה. וזהו שכתוב, הנה השם אלוקים בחזק יבוא וזרועו מושללו, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו. מהו פעולתו? היינו הפעולה שבקוף היא, שישבור את רגלה, והיא פעולה לפניו, כי הוא יעביר את רגלו של הקוף דקנה, ויהיה הנה, ראשון לציון, הנה הנם. טוב, גם כשקוראים את הזוהר, לא מבינים שום דבר. אבל הצירוף של הפרק אורות הקודש ביחד עם הזוהר, הצלחנו קצת לפענח את החידה הזאת. חג כשר ושמח.